היי, נכון? אנחנו חוגגים היום יום הולדת לפרויד, זיגמונד פרויד שלנו, שנולד בשנת 1856, מת ב-1939, על שולחננו, לכבוד החגיגה הזאת הקטנה שאנחנו עושים, ספר חדש שראה אור לאחרונה בהוצאת מודן, מכתבים של זיגמונד פרויד שתרגם, העיר וערך ערן רולניק. בספר יש שלל מכתבים של פרויד לכל מיני אנשים, בכל מיני נושאים, אתה יודע, הוא כותב שם ליונג ולמשפחה שלו ולקולגות שלו, לשנדור פרנצי וללו אנדריה סלומה ומריה מונטסורי ואלברט איינשטיין וארנולד צווייג וסטפן צווייג ועוד ועוד.
לא,
ספר רשימה מרתק.
שכאילו כל הגדולים של אותה תקופה, זה פשוט מדהים, זה מדהים.
וגם כמה מהגדולים של התקופה הזאת אפילו, זאת אומרת הם נשארו.
הם נשארו גדולים, כן. נכון. פרויד עדיין יש לו איזה מקום פה.
אנחנו, היה לנו קשה לבחור, זה אני מודע, ואולי כן. עוד נחזור ונתעסק בספר הזה, אבל בסוף בחרנו להתייחס למכתב אחד שככה, דווקא בו נעצרתי, למרות שהוא לא, אתה יודע, מכתב ליונג, מדובר במכתב קצר שכותב פרויד לידידיה חבקין, ב-4 במרץ 1934. ערן רולניק מבאר, אגב, אחרי כל מכתב, על מי מדובר.
כן, ספר את הסיפור של...
ספר את הסיפור של מאחורי המכתב, שזה מאוד מעניין. אז הוא מבאר שידידיה חבקין הוא מוזיקאי, היה מוזיקאי ואסטרולוג ירושלמי, ששלח קטעים מהיומן שלו לפרויד, מתוך כוונה שיפורסמו בכתב עת פסיכואנליטי. הוא נותן דוגמה מהיומן שלו, כדי להרחיק מעליי מיני נפשות רגישות, יצוין כבר בפסקה זו שכתבים אלה עוסקים בעיקר בחוויות הומוסקסואליות.
כן.
זה, הוא מזהיר את הקוראים.
חבקין.
חבקין. רולניק כותב שהיומן עצום המימדים עוסק בהתקף של פרנויה הומוסקסואלית, שעבר חבקין באותו בן 18 בעקבות אהבה נכזבת לבחור גרמני, שבמהלכו גם מושפז לזמן מה בבית חולים פסיכיאטרי. אני מניחה שלא היה קל להזליא אותו הומוסקסואל. נשמע יומן מאוד מעניין, שאני הייתי רוצה לקרוא.
כן.
את הטקסט של חבקין, אין לי, אבל אותו הייתי רוצה לקרוא. ופרויד עונה לו, לידידיה חבקין, תשובה די אכזרית.
ממש.
אני אדל לך אם תקרא, בבקשה.
אדון נכבד, כך כותב פרויד, המאומות בווינה לא פגעו בפעילות של בית ההוצאה שלנו, אבל ליתר ביטחון העברתי שוב את כתב היד ששלחת לי לאורחים. רק לעתים נדירות אני מתערב בהחלטות המערכת לגבי פרסום של מאמרים. יש לי רושם שאתה חושב שסיפורי האהבה שלך מעניינים יותר מסיפוריהם של אחרים, רק מפני שבסיפוריך המדובר באהבת גברים ולא נשים. אני לא שותף לדעתך. אם אתה מעוניין להסב את תשומת ליבנו למקרה מוצלח של טיפול בסכיזופרניה, רציתי לך שתציג אותו ככזה, ככזה. לא כדפי יומן, אלא כסיפור מחלה שניתן להבין ממנו משהו, כך שהמערכת שלנו תוכל לשפוט אותו כראוי. בכבוד, פרויד.
טוב,
זה באמת אכזרי.
אכזרי.
אבל תשמעי, זה... יודעת,
אני רוצה להגיד.
בטח קיבל הרבה דברים כאלה של אנשים שאמרו, אני מקרה נורא מעניין, אני ייחודי, אני פתית שלג.
נכון.
לא.
עניין אותי מאוד ידידיה חבקין בעקבות הדבר הקצר הזה שנמצא בספר, והלכתי לחפש, עשיתי גוגל ידידיה חבקין, גיליתי שידידיה חבקין נהרג כשהיה בן 45 במלחמת העצמאות.
כן.
וכך כתוב עליו באתר ארגון ההגנה. דברים מעניינים, תורה ידידיה חבקין, זיכרונו לברכה. כן. הוא נפל ב-11/6/1948 בפגז אויב. חסר לי פה דף. כן. הוא השתלם, אז ככה, כל מיני דברים. הוא למד, גמר שיעורי ערב למסחר, קיבל משרה במחלקת התשלומים של השלטון המנדטורי, השתלם במוזיקה בבית המדרש לנגינה בירושלים, המשיך לקנות דעת במכון הטכני ירושלים, בשיעור הערב וכו' וכו'. היה תלמיד מן המניין באוניברסיטה העברית לבלשנות ופילוסופיה, פרסם מאמרים בגרמנית על אסטרולוגיה, ואחר כך בעברית, גם במוזניים אגב, ובסוף בעיתונים אנגליים, אסף כ-40 ספרים על אסטרולוגיה, אסטרונומיה, וזה אוסף שנמסר כזבונו לספרייה הלאומית. במשך שנים כתב יומן רב תוכן במכונת כתיבה בעברית ובגרמנית, והחליף מכתבים עם אנשי שם, אלברט איינשטיין, גם אליו הוא כתב, תומאס מן, פרויד כמובן ועוד. הוא השתתף בפעולות הגנה שונות, ובאחרונה עבד בבניין ביצורים בקריית ענבים, מטעם סולל בונה, שם נפגע מהפגז, ו... באופן מדהים בעיניי, מסיימים בהלך ערירי. באתר יזכור נכתב עליו את כל הדברים האלה, וגם בסוף יש שורה כזאת, מרוב עיסוקיו לא מצא לו זמן לעשות לביתו והתהלך ערירי. ערירי, זה אומר שאין לו ילדים, ושלא הייתה לו אישה ומעולם לא התחתן, וככה כנראה כונו פעם הומואים.
כן, מאוד מתאר, הוא היה פשוט מאוד עסוק.
כן.
בלא...
הוא היה עסוק בכל מיני דברים חשובים, ולא היה לו זמן
להתחתן אישה. הוא היה עסוק בלקיים יחסים עם גברים, אז לא היה לו זמן לעשות ילדים.
אבל לא, באתר יזכור אנחנו לא נכתוב. למרות שזה מאוד מרשים אותי, שהוא דווקא היה מחוץ לארון, פשוט מאוד. אנחנו מגלים את זה גם...
אבל את יודעת, זה נותן תחושה כאילו הוא כתב את המכתבים האלה כדי... הוא כן, כאילו, רצה לצעוק את הדבר הזה, הוא רצה איזה, את יודעת.
הוא היה הומו, הוא אמר שהוא הומו, זה היה ידוע לכל ידידיו. אפילו מה שגילינו בהמשך, לסמך יזהר, זה מה ש...
נכון. אז מה המשכנו לחפש? גילינו שידיד יחב כנעם יהודד יצאה חיזהר, והוא כתב עליו בסיפור חרלמוב, שפרסם, נכון, אמרתי את זה נכון?
כן,
חרלמוב, שפרסם בשנת 1986, וחוקרת הספרות ניצה בן ארי, זיהתה בספרה סמך חיזהר סיפור חיים, שזאת הדמות שידיד חבקין עומד מאחורי דמותו הספרותית של חבקוק. ההספד של יזהר, על ידיד יחב, כן, נכתב מאוחר ביותר, ובנסיבות שלא זה הזמן לספר עליהן, ככה היא כותבת, לא קל היה ליזהר לכתוב אותו כפי שהוא מעין בתחילת הסיפור, חבקוק. בסיפור מוזכר שמו של הגיבור רק בשמו הפרטי, ידידיה, ובכינוי שהודבק לו על ידי חבורת הנערים שהסתופפה סביבו. זה שעליו בא אני לספר היום, ושתור סיפורו הנה הגיע גם הגיע, לאחר כל הדחיות למיניהן, כלל לא נקרא שמו חבקוק, ידידיה היה שמו. למה איפה אני קורא לו חבקוק? פשוט, מפני שכך קראו לו. זה מתוך הסיפור. ועל ידידיה יחבקין, היא כותבת ניצה בן ארי, החבר הראשון שיזהר מצא בירושלים, נוסף ליחיעם בן דודו, היה ידיד יחבקין, ועד כמה שזה נראה מוזר, הוא היה אחד האנשים המשפיעים ביותר על המשך חייו. אולי ניתן לומר ששני האנשים המנוגדים כל כך, מורה דינבורג והידיד התימוני חבקין, היו בעלי ההשפעה המשמעותית ביותר על יציאתו של יזהר מן המושבה, ועל בקיעתו מהגולם. היא מספרת, נרקמה ביניהם מסכת לא שגרתית של יחסי ידידות שממנה שאב יזהר הרבה. חבקין היה לו למקור ידע נוסף על כל מה שלא הכיר ולא ראה במושבה, על העולם הגדול של אירופה. הספרות, התרבות, המוזיקה. חבקין הכניס אותו בסוד כתיבתו ולא עוד אלא בסוד התכתבותו, אם אפשר לקרוא כך להתנהלות חד צדדית בעיקרה עם גדולי הסופרים. שוב היא כותבת, חבקין סיפק אשנב לתרבות אירופה, לנער הזה שבא מן המושבה, והמלחינים למשל שהוא הציג בפני יזהר הפכו לחלק בלתי נפרד מהחיים, ובאמת מדהים כמה חבקין היה חלק מהסיפור של סמך יזהר.
נכון, את סיפור המעשה הזה אנחנו מצאנו באתר שנקרא מילים של ויקטור הרצברג, אתר מעניין של עצמו שלא הכרתי קודם. אפשר להמשיך עוד ועוד, מדובר פה בסיפור חיים מרתק וטרגי של משפחה מרתקת. אני רק אגיד שהאבא של ידידה חבקין היה נתן בן ציון חבקין, שעליו כתוב בוויקיפדיה שהוא היה ציוני ששילב חיי צמחונות עם אהבת שפת האספרנטו. הוא כונה חלוץ הצמחונות העברית, הוא ייסד את אגודת הצמחונים העבריים ופעל להקמת יישוב לאנשים צמחונים. הוא הסבא גם של היוצרת דרור חבקין. אומרים, כתוב שם על חבקין, האבא, שבתקופת שהותו במינכן הוא הפך לצמחונים וניסה לקדם את האידיאולוגיה שלו לשיפור מידותיו של האדם, היחיד והציבור. אידיאולוגיה זו כללה צמחונות, פציפיזם ושפה אחידה לכלל האנושות. יישום האידיאולוגיה נעשה על ידי הפצת רעיון הצמחונות בקרב יהודי גרמניה. היה שם גם אלמנט של עידוד החזרה לאיבוד האדמה, וכמובן השפה, אספרנטו.
האנשים מגניבים?
אנשים מיוחדים. כן. אנשים אוונגרד.
כן.
הם אוונגרד. חבקין התחתן במינכן ב-1902, נולדו לו 4 ילדים, אשתו נפטרה די מהר ב-1909, אחר כך הוא ניסה עוד פעם ונולד לו ילד חמישי, ובשנת 1921, אני מדברת על חבקין אבא, הוא עלה עם אשתו וחמשת ילדיהם לארץ. במהלך שנת 1926, שתי בנות המשפחה, הבכורה והשלישית, שמו קץ לחייהן, ואז כמובן נהרג הבן ידידיה במלחמת העצמאות.
פשוט נורא מה ש... חיים נוראים.
חיים נוראים. החיים הם נוראים, פשוט.
וכל זה...
ונפלאים, כאחד.
כל זה הגיע כאמור מתוך מכתב קצר, בספר מכתבים, זיגמונד פרויד, של, שתרגם העיר וערך ערן רולניק, וזה, תשמעו, אפשר לעשות את זה בטח על כל, על כל מכתב כאן.
אולי עוד נדבר, כי יש שם עוד כמה דברים.
יש שם דברים שרצינו לדבר עליהם, אבל זה סיפור ממש מדהים.
אז עוד נדבר על זה.
על חבקין, זה אחד הדברים היפים, לא יודע אם יפים, אבל מעניינים לקרוא שצומחים הדבר הזה.
פינת הסטטוס היומי שלנו,